פרשת לך לך. הרב יצחק יץ גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין, מכון הדר. הפלורליזם של בריתות. בפרשת נוח נחשפה תובנה דרמטית ומהפכנית על אודות יחסי הגומלין בין אלוקים לבני אדם. בימי טרום נוח פעל האל המכונה אלוקים ככוח אוניברסלי בלתי מוגבל שהופיע בפני בני האדם כריבון אשר פוקד עליהם לחיות חיים טובים ולעסוק בתיקון עולם. ולא יוטלו עליהם עונשים קשים ואף קיצוניים. אך בעולם שאחרי נוח והמבול, האל הקרוי השם בשם אדנות, מגביל את עצמו מאהבה, ומוותר על אמצעי ענישה כפייתיים בסגנון המבול. תחת זאת, השם יוצר תהליכי טבע וחוקים שיסייעו בארגון המציאות וביכולת למשול בה. הוא בא במגע עם האנושות תוך התחשבות בכבוד האדם ומתוך ברית של שותפות, כדי שבני האדם יוכלו להתנהג על פי אמות מוסר גבוהות ולתקן את העולם מבחירה חופשית בשאיפה שיהיו לסוכני בשורת המוסר. כך, בברית נוח, אלוקים מנמיך ציפיות ומתפשר על האיסור לאכול בשר, למשל, מתוך הכרה בטבע האדם ובמנהגיו, ומבקש רק שישאפו לעשות כמיטב יכולתם, בניגוד לדרישתו המוקדמת, לחתור להגשמת האידאל במלואו. בפרשת לך לך, אלוקים עושה צעד נוסף בתהליך ההכלה של טבע האדם ותכונותיו הרגשיות. אנשים יחושו משיכה גדולה יותר ומחויבות לברית, שהיא אישית ורלוונטית לחוויותיהם הספציפיות ולזיכרונותיהם. על בסיס אותה ברית אוניברסלית עם נוח, אלוקים בא בברית עם משפחת אברהם ושרה, ובכך מגדיר דפוס עתידי של שותפויות מרובות אשר שונות זו מזו במנהגים, בתבניות ובחיבורים רגשיים, ושואפות כולן לתיקון עולם. קיימות פרשנויות הסוברות כי הרקע להתפתחות בהגדרת הברית הוא שלטון עריץ וריכוזי שקנה לו שליטה בדור שאחרי המבול. האנושות אמנם התברכה במשפחות רבות ובלאומים שונים, אך בהיותה מושתתת על ברית אחת משותפת, הכשירה את הקרקע להקמת ממשל ריכוזי ומצומצם של בעלי כוח. הנהגה זו מנצלת את כוחה הבלתי מעורער וכופה על נתיניה פרויקט מפלצתי חסר תקדים לבניית מגדל עצום בבבל, אולי מתוך כוונה לפשוט על השמיים ואולי בכדי לשלוט מלמעלה ולנטר את האזרחים באופן שמשפחות יישארו תמיד מאוגדות תחת השלטון האחד. עולם המדרש מתאר את מגדל בבל כטוטליטריזם טהור, ששיטותיו מתאפיינות בעבודות פרך קולקטיביות, דרישות שלא ניתן לעמוד בהם, ועונשים אכזריים כלפי הנכשלים בהם. האמצעי היחיד לבלימת שלטון עריץ הוא הפרדה של האנושות ליחידות אוטונומיות בעלות שפות ייחודיות ומנהגים מובחנים. פלורליזם במישורים פוליטיים, כלכליים, תרבותיים ודתיים נועד למנוע התפתחות של רודנות עריצה. אלוקים מטפל בכך ברמה התרבותית, החשוב עוד יותר, בהקמת בריתות עם קהילות שונות במקביל. השותפות הפלורליסטית הראשונה מתקיימת בברית היחידה וייחודית עם אברהם. ברית היא מערכת יחסים המבוססת על אהבה מחויבת. והיופי הוא שאלוקים מסוגל ליצור יחסים עם יותר מקהילה אחת במקביל. אילו משמעות הברית הייתה אמת אחת ויחידה, היה קשה ליישם אותה ביותר מקהילה אחת ולהתאימה לקהילות בעלות תרבויות שונות וייחודיות. האוחזים באמת עלולים בקלות להכריז מלחמה על מי שמשנה ממנה או מפתח אותה בדרכים שונות מהם. הגם שקיימות בריתות רבות, תולדות האנושות מעידות על האופן שבו קהילות ספציפיות לקחו לעצמן את המונופול לפעול לדיכוי קהילות סוררות. יש גם סיבות חיוביות יותר למהלך שעושה אלוקים במעבר לפלורליזם בריתי. כשעבודת תיקון העולם מחולקת ליחידות קטנות, עבודות השיפור מותאמות לדרגה אנושית, אשר מסוגלת להתמודד עם משימות אלה בקלות גדולה יותר, בלי להיבדל מגודל המשימה. כך ניתן למזער את ההידרדרות לרודנות מהסוג שהמהפכנים המודרניים נטו אליו בדורות האחרונים. נאציזם, קומוניזם, מאואיזם ועוד. תוך שימוש בטקטיקות דרקוניות שנובעות מן הטווח העצום של הבעיות והכמות העצומה של השינויים הנדרשים. יתרה מזו, בהינתן שיש רק חזית מבצעים אחת, הכשלים והפגמים מתפשטים בכל גוף המערכת. אם מתקיימים בה בעת פרויקטים שונים, ברוח הקפסולות של ימינו, ניתן לטפל בליקויים באופן מקומי ולמנוע את התפשטותם. במקביל, ילמדו קהילות נוספות ממה כדאי להימנע כדי לא להגיע לאותו מצב. מחד, ניסויים רבים ומגוונים בקנה מידה מוגבל מגנים מפני התרסקות רחבת ממדים, משום שהם מתרכזים בחטיבות קטנות ונפרדות, ומאידך, הן מאפשרות לבני אדם להסתכן בבחירת כלי ניסוי מוגבלים, משום שאינם צריכים להמר על כל הקופה, ולומדים מה כן צריך לעשות מפריצות דרך והצלחות. משם הדרך לשכפולן בקהילות שונות סלולה יותר. ולבסוף, האמצעי היחיד והטוב ביותר להעלאת רף הציפיות ולהתנעת התפתחות שאינה תחת כפייה והפחדות, הוא הקמת קהילה מקבילה ששואפת גבוה ומתפקדת ברמה גבוהה יותר, והיא מהווה דוגמה לקהילות אחרות שישאפו לחכות אותה כדי לזכות באיכות חיים כשלה. ישנה גם סכנה בחריטת ברית. הסכנה שלאום יתכנס בתוך עצמו ויתמקד אך ורק במעשיו ובהליכותיו. ועדיין, מטרת העל היא להשביח את כלל האנושות, כשם שהובטח לאברהם, ונברחו בך כל משפחות האדמה. וכמו המסר שאלוקים שולח באמצעות הנביא ישעיהו, ואתנך לברית עם לאור גויים. אבל למה דווקא אברהם? מה מיוחד בו כל כך שהוא נבחר לייצר את הקהילה הנחשונית של ברית הגאולה? מאלו סגולות הסיק האל שאברהם ניחן באומץ ובהדמדה הדרושים כדי ליצור בגפו ולהוציא לפועל ברית שעתידה לשנות סדרי עולם. התשובה הראשונה היא שאברהם לא היה לבד. משימת הברית הוטלה על בני הזוג אברהם ושרה. וכפי שהרב סולובייצ'יק טוען בספרו איש האמונה בעולם המודרני, שמו של אברהם הומר לאברהם, אב המון גויים, כי הברית תתרחב ותכלול עמים רבים מעבר לעם ישראל. מאותה סיבה הופך את שרי, שותפתו לברית, לשרה. שרה עתידה להרות וללדת את יצחק שימשיך את הברית ויניע אותה. כך שהיא לא פחות אם לגויים מלכי עמים ממנה יהיו. הברית תהווה מקור להשראה וברכה במעגלים רחבים בהרבה ממשפחתה המצומצמת. יש הסבורים שאיכויותיהם של אברהם ושרה מפורטות בפרק מאוחר יותר בדבריו של אלוקים. כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת בני ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. בהקשר זה המילה ידעתיו מתפרשת כהאהבה, העדפה, נבחרות. אולי דפוס ההתנהלות של צדקה ומשפט הוטמע כבר בחיי הזוגיות של אברהם ושרה, והוא כל כך חזק בתודעתו של אברהם עד שהוא מתייצב בהמשך אל מול אלוקים ומבקש צדקה ומשפט לאנשי סדום. הרמב״ם ורבי יהודה הלוי מעלים את ההשערה שאברהם נבחר משום שהוא התנתק מעצמו מהתרבות האלילית וגילה את רעיון האלוקות האחת שבראה ויצרה את העולם. את ההסבר האהוב עליי קיבלתי מאחד מתלמידיי. אלוקים דיבר עם אנשים רבים, אך רק אברהם ושרה ענו לו. אישית, תמיד הרגשתי שלהיבחר למשימת תיקון עולם היא מתנה כל כך גדולה שיש לייחס אותה לברית האהבה הגואשת של אלוקים ולא לתכונות או הישגים של הנבחר, כפי שמוכיחות מילותיו של משה בספר דברים. רק באבותיך חשק השם לאהבה אותם, ויבחר בזרעם אחריהם. כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, לא משום שאתם רבים במספר, כי מאהבת השם אתכם, ומשומרו את השבועה, הבטחת הברית, אשר נשבע לאבותיכם. אהבה אינה נסמכת על תכונות מיוחדות או סגולות של הנאהב. מדובר בעוצמה של רגשות לצד חוסר היגיון. אברהם ושרה שנבחרו, או האומה היהודית הנבחרת, הם תוצר של אהבה אינסופית שעוטפת אותם. משמעותה של תחושת הנבחרות היא חוויה של אהבה. היא אינה מעידה על עליונות או תכונה מיוחדת של הנבחר או הנבחרת. רק שאברהם, שרה והעם היהודי הנאהבים נכנסו בברית השותפות וגילו נאמנות כלפיה לאורך אלפי שנים. הם המשיכו לעבוד למען המטרה גם כשהיא הייתה כרוכה במאמצים אינסופיים ובסבל תהומי. בדיעבד, עובדה זו מוכיחה דברים רבים. אך זה כבר סיפור אחר. לאורך ההיסטוריה הארוכה של האנושות, יהודים בעלי שם טענו שאנו האוחזים האקסקלוסיביים במונופול האהבה וההתגלות של אלוקים, הכולל את התורה שדבריה אמת בלעדית. אך עתה, כשיצאנו מהגטו ונטמענו בתרבות העולמית, ואנו מבינים את מקומנו בין אומות העולם, אנו מבינים שהבחירה בנו נעשתה כדי להביא גאולה על פני כדור הארץ. או אז, אנו גאים על כך שהערך תיקון עולם מופנם ומיושם בעולם, בייחוד בקרב הנצרות והתרבות המודרנית, כל אחת בדרכה. איננו מתמעטים כשאחרים לוקחים על עצמם את המשימה. כשאנו מבינים את ממדיה העצומים של משימת תיקון העולם, מהתמודדות עם עוני, רעב, דיכוי, מלחמות ומחלות, ועד לעיוורון רוחני וחוסר מוסריות, אנו מכירים תודה על כך שגם האסלאם ודתות אחרות רואות באברהם את אביהן, כי אנו זקוקים לסיוע של כולם, מכל דת, מכל אורח חיים, כדי לרומם את כדור הארץ ולהפוך אותו לגן עדן. אנו מבינים שמתוך אהבה אלוקים בחר בנו, ובהמשך גם נכנס בברית עם קהילות נוספות. אנו מבינים שאלוקים הוא אהבה אינסופית. אהבתו אינה מתקלה באהבה האינסופית שאנו מקבלים. אנו מבינים שיש באלוקים די אהבה כדי לבחור בברית שוב ושוב. אלוקים הוא אלוקי הבחירה הרב ברירתית. או אז נברך את אלוקים על הפלורליזם של בריתות שיצאה לדרך עם אברהם ושרה. שבת שלום.